הרב בני לאו.
פרק י' כבר כמעט סוף הספר, קהלת מכתיב לנו ספר החיים הטובים. איך נכון לחיות? אחרי כל ההבל של החלק הראשון, שהותיר בנו חותם מאוד מדוכדך, שאתה מנסה הכל ואתה רואה הכל, וזה לא הולך לשום מקום, פתאום, לאט לאט, הוא חושף לנו שאפשר לחיות עם מה שיש. אלה היו הפרקים האחרונים, שהוא נתן לנו לחיות בשיווי משקל, ועכשיו הוא מגיע ממש להוראות, איך עושים את זה, איך חיים כשאתה לעולם תהיה בתוך תחום הספק. אני חושב שזה הפואנטה של כל מה שמבקש קהלת לומר מתחילת הספר ועד סופו, שהרי פתחנו ואמרנו של מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש, נכון, דור הולך, דור בא, הארץ לעולם עומדת. הפעם קהלת חוזר, אולי בפעם האחרונה, על אותו עיקרון שהולך את כל הספר, שהאדם לא יודע, האדם לא שולט, הוא לא שולט בטבע, הוא לא שולט בזמן, הוא לא שולט בחיים. האדם איבד שליטה, ובעיקר אדם חי בחוסר ודאות. זוהי הייתה התמצית של החוויה של הספר הזה, אתה לא יודע. והשאלה היא מה לעשות עם אי הידיעה. אז חלק ראשון של הספר היה, אם אתה לא יודע, אז תיקח, תחטוף מכל הבא ליד. הפעם הוא אומר את זה אחרת. הפעם הוא אומר לנו, בגלל שאתה לא יודע, אז תדע איך מודדים את הכל, איך חיים בחוסר ידיעה. הנה הוא מתחיל. שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. זה כל כך פשוט, כל כך יפה. הוא אומר, אתה עכשיו נמצא עם לחם, ועכשיו אתה אומר מה יהיה, אתה לא יודע מה יהיה, אז שלח לחמך על פני המים, ברוב הימים תמצאנו, זה סוג של השקעה, שאתה אומר, אתה לא מכוון אותה באיזה כיוון מדויק, ואתה יודע זה יגרום לזה, והדבר הזה מין שרשרת של נסיבות ופעולות, של סיבה ומסובב, אתה לא יודע, אבל שלח לחמך, תעיז, תהיה אדם קצת אמיץ, ושלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. הפסוק הזה של שלח לחמך על פני המים, נלמד על ידי חז"ל, ורש"י מביא את המדרש, שאתה עוסק בגמילות חסדים. תן צדקה, אל תפחד, אתה אף פעם לא יודע איך זה יתגלגל אליך חזרה. יש איזושהי תחושה שאתה מאבד משהו, אתה לא מאבד. שלח לחמך זה חינוך לקצת אומץ, קצת הימור. לא הימור במובן הפלילי של המילה, או במובן הגס של המילה, אלא במובן הזה של ההעזה. ההעזה ללכת למקום של הרפתקה, דווקא בגלל שאתה לא יודע. ולך תדע, ברוב הימים תמצאנו. וברוח הזאת הוא ממשיך, אומר לך, תן חלק לשבעה וגם לשמונה, כי לא תדע מה יהיה רע על הארץ. במובן הזה, הוא אומר, אתה צריך לחלק את הסיכונים, לחלק את ההשקעות, זה ממש מין שיעור מבוא בכלכלה, שאומר לך, אל תשים את כל הביצים בסל אחד, תחלק סיכונים, בגלל שאתה לא יודע, אין לך מושג, לא תדע מה יהיה רע על הארץ, אם הם לא אוהבים גשם על הארץ יריקו, אם ייפול עץ בדרום ואם בצפון, מקום שיפול העץ, שם יהיו. שומר רוח, לא יזרע. רואה באבים, לא יקצור. זאת אומרת, דווקא בגלל חוסר הידיעה, בגלל שאתה לעולם לא יודע, אז מה תעשה? לא תעשה. הוא אומר, הפוך, תעשה. דווקא בגלל שאתה לא יודע, אז תעשה, אבל תעשה מדוד. תעשה מדוד באופן שאתה לא זורק את הכל לאותה קופה או לאותו סל. תחלק חלק לשבעה וגם לשמונה. וברוח הזאת הוא ממשיך גם הלאה, כאשר אינך יודע מה דרך הרוח, כעצמים בבטן המלאה, ככה לא תדע את מעשה האלוהים אשר יעשה את הכל. ולכן, בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח ידיך, כי אינך יודע איזה יכשר, אז זה או זה, ועם שניהם כאחד טובים, כל כך יפה, כל כך פשוט, זה יכול להיות בכל חלקי החיים, זה יכול להיות בהשקעות כלכליות, זה יכול להיות בחיים של חקלאות, אם זרעת מוקדם, תזרע גם מאוחר, חז"ל לקחו את זה לחיי המשפחה, אדם שהוליד ילדים בילדותו, בצעירותו, אולי יגדל ילדים גם בזקנותו, בבוקר זרע את זרעך, לערב אל תנח ידיך, חז"ל לקחו את זה למצווה, שיש מצווה להוליד ילדים גם בשלב מתקדם של החיים, לערב, מצוות לערב, אל תנח ידיך. הלימוד הזה בא לומר באופן כללי, שדווקא אי הידיעה יכולה לגרום למעשה ולא לחידלון. זה אולי התמצית שמה שמבקש קהלת לומר לנו, שכן תעשה, דווקא בגלל שאתה לא יודע, אז כן תעשה. ואז הוא עובר מחוסר הידיעה על מה ילד יום, הוא מביא אותנו אל חוסר על הידיעה, אל החיים והמוות. וזה החלק השני של הפרק. הוא אומר, מתוק האור, וטוב לעיניים לראות את השמש. כי אם שנים הרבה יחיה אדם, בכולם ישמח, ויזכור את ימי החושך, כי הרבה יהיו כל שבא האבל. מה הוא אומר לנו כאן? אתם זוכרים את התחלת הספר? אתם זוכרים את העצב הגדול של העולם הזה של בא השמש, זרח השמש, אין מקום אשר יבוא, הכל הולך לאיזה מקום ולא רואה אור, אין שום שמחה בעולמו, כי הכל סובב הולך לאותו מקום. הפרק שלנו לא. בפרק שלנו אומר קהלת, כל רגע בחיי אדם הוא מוצף באור. יש לו אור, אז תגיד תודה. תקום, תגיד מודה אני. בבוקר אתה חי, מתוק האור, טוב לעיניים לראות את השמש. כמה ימים אתה תראה את השמש? אין לך מושג. ואם שנים הרבה יחיה אדם, אז בכולם ישמח. אם האדם יודע שהיום הוא יומו, אז הוא תמיד יחיה בתודעה שאני חי בטוב. אני חי בטוב כי זהו יומי. אני לא חי באיזושהי תחושה של אני עכשיו מסתלק מן העולם, אלא אני אומר מודה אני בבוקר, ואומר תודה על היום שעבר בערב. זהו התמצית. ואז הוא ממשיך ואומר, שמח בחור בילדותיך. וזה דבר כל כך יפה. חלק מהפרשנים, נכון, בגמרא, אומרים שזה נשמע כאילו כאן בא קהלת אל הכפירה, שאומר, שמח בחור, יטיבך לבך בימי בחורותיך, הלך בדרכי ליבך. איך אתה יכול להגיד דבר כזה? הלך בדרכי ליבך זה כאילו כפירה. אתה אומר לו ללכת בדרכי הלב, הרי התורה אומרת לנו, לא תטורו אחרי לבבכם. איך אתה מרשה לעצמך להגיד, תטורו אחרי לבבכם? אבל ברור שמה שהוא רוצה להגיד לנו פה, זה בחלק הראשון, שאתה חי, אז תהיה חי. כל עוד יש לך חיוניות, ויטליות, אל תפסיק לחיות. תחיה בכל עוצמת החיים, כי יגיעו ימי הזקנה. עוד מעט אנחנו מגיעים לפרק של ימי הזקנה. אבל כל עוד אתה חי בבחרות, בצעירות, בהשתוקקות, אל תפסיק לחיות. החיים האלה הם דינמיים. הלך בדרכי ליבך, זה לא צריך ללכת למקום רע, כי אם אתה חושב טוב, אז דרכי ליבך לוקחות אותך למקום טובים. ותזכור, ודע, כי על כל אלה יביאך האלוהים למשפט. תשים לב, אתה לא אדון הכל. אתה חי מתחת לאיזושהי ידיעה גדולה שיש אלוהים שופט הארץ. ומתוך הידיעה הזאת, אתה מסיר כעס מליבך. ככה מסיים הפרק. הסר כעס מליבך, העבר רעה מבשריך, כילדות והשחרות, השחרות במובן של שיער שחור, הם הבל. זאת אומרת, הם חולפים, הם לא במובן של ריק, הם הבל, הם חולפים. אז אל תאבד את ימי הבחרות והשחרות. ואני רק לסיום רוצה לשים את העין על המילים הסר כעס מליבך. הכעס מגיע לאדם רק במקום שבו הוא מנסה לשלוט. כשאדם מרגיש את עצמו ריבון, כשאדם מרגיש את עצמו אדון, כשאדם מרגיש את עצמו על הגובה, הרבה דברים מכעיסים אותו. כל דבר שאינו לרוחו גורם לו לכעס. אבל אדם שיודע שהיום הוא יומו, והוא לא יודע מה ילד יום, הוא יודע שעכשיו הוא חי, הוא יודע שהוא חי במציאות ארעית, הוא יודע שהכל זמני, הוא יודע שההבל הזה של ימי בחרות הוא במובן של חולף הולך לו. האדם הזה לא יכעס, האדם הזה הוא יותר ענב, האדם הזה יותר צנוע, מה שאמר הרמב"ן לבנו באיגרתו, שמע בני מוסר אביך, אל תיטוש תרועת אמך, התנהג תמיד כל דבריך בנחת, לכל אדם ובכל זמן, ובזה תנצל מן הכעס, הכעס שהיא מידה רעה להכתיב בני אדם. כשאתה חי ללא כעס, אתה חי בנחת, שאתה מכיר לכל אדם את מקומו, ולכל אדם את יומו.